ברשות מרנן ורבנן ראשי הישיבה, ראש הישיבה וראשי הישיבה, כולם אהובים, כולם ברוכים לשם, כבוד נשיא הישיבה, הרמים והמנהלים והברכים ותלמידי הישיבה, השם עליהם יחיו. זאת חנוכת היום השמיני כנגד כל הימים, שקול כנגד כולם ועולה על כולם. כל השמיניות הם מעל הטבע, שביעים זה עד הטבע כולו כלול בשבעה, והדברים ידועים בפי הראשונים. השבוע שבעה ימים, השמיטה שבעה שנים, היש הרקיעים שבעה, ימים שבעה, גם כל החגים שבעה שבעה. אבל חנוכה המלחמה הייתה על הרוחניות, לא על הגשמיות, ועל כן כל העניין של חנוכה הוא מעל הטבע. זהו דבר נפלא מאוד, והיום השמיני עלית על כולנו. והנה מאת השם הייתה זאת, שהיום אנחנו נפגשים יחד לדבר בדברי תורה, בדברי קדושה. הייתה לי בילדותי חוויה של חנוכה, כשהייתי עוד ילד במרוקו, שהיו קוראים לי כמה פעמים נשים זקנות ואלמנות. אצלנו במרוקו הנשים לא למדו לקרוא ולהתפלל, ועל כן היו מבקשים שאני אבוא להדליק להם חנוכה. וגם עכשיו זה קורה לפעמים. כמובן תמיד נשאלת השאלה, אדם שכבר בירך, למשל בלילה הראשון, כבר בירך את כל השלוש ברכות ואמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ועכשיו באה איזה משפחה שלא יודעים לברך, או אישה אלמנה שלא יודעת לברך, מבקשת, בוא תדליק בשבילי נר חנוכה. מה יכולים לברך ועל מה לא יכולים לברך? והשאלות האלה בעצם שייכות לא רק לחנוכה, אלא זה תחום גדול ורחב שצריך להעמיד דבר דבור על אופניו, כל אחד במקומו הנכון. והדברים ידועים ותמיד דיברו בהם, אבל אין בית מדרש ולא חידוש. ונדבר קצת בחידושי תורה. כלל ידוע שאדם שחייב במצווה, אף על פי שיצא ידי חובתו, יכול להוציא אחרים ידי חובתם. כך אומרת המשנה בראש השנה כ"ט, מי שיצא ידי חובה יכול להוציא, אבל מי שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. הפשט הפשוט, חרש שוטה וקטן, שהם לא חייבים במצוות, הם לא יכולים להוציא אחרים ידי חובתם. אבל מי שחייב במצוות, אבל פי שיצא, יכול להוציא. נשאלת השאלה, במצווה שאדם לא שייך בה, ותכף נביא דוגמאות, הוא חייב בכל המצוות, הוא לא חרש ולא שוטה ולא קטן, כבר גדול, ויש עליו חיוב בכל המצוות, האם יכול להוציא אחרים במצווה שהיא לא שייכת בו? דוגמה אחת פשוטה וידועה, אם בן ארץ ישראל שהוא עושה יום טוב אחד הזדמן לחוץ לארץ וביקשו ממנו בליל יום טוב שני לעשות קידוש בשביל אחרים, הוא בר חיובה ביום הראשון, בוודאי יכול להוציא אותה. אבל ביום השני, היות הוא בן ארץ ישראל, הוא לא חייב במצוות קידוש. האם זה נקרא לגמרי לא חייב במצווה הזאת ולא יכול להוציא אחרים מדי חובה? או שעם כל זאת, היות הוא חייב במצוות, רק המצווה הזאת הוא לא חייב בה, יכול להוציא את מי שחייב. לכאורה יש מקום לומר שגם במצווה, נאמר ביום טוב ראשון, אם הוא כבר קידש, הוא כבר לא חייב. אחרי שהוא עשה קידוש לעצמו, הוא כבר לא חייב לעשות קידוש, הוא לא יכול לעשות קידוש, ועם כל זאת יכול לחזור לקדש לאחרים. אומר רש"י שם בראש השנה, כי כל ישראל ערבים זה לזה במצוות. אז אם יש כל ישראל ערבים זה לזה, אז גם יום טוב שני הוא לא חייב, אבל השני חייב, כי הוא גר בחוץ לארץ, וערבים זה לזה במצוות, יכול לברך ולהוציא אותם. לכאורה כאן אותו דבר יכולה להיות שאלה, למשל בעומר. בעומר, אם אדם לא ברך עם ממה אחת, אם לא ספר לא ביום ולא בלילה, אותה השנה כבר לא מברך, סופר בלי ברכה. האם יכול לברך בשביל להוציא אחרים שמחויבים עדיין ברך? בסוגיה הזאת נחלקו הרבה גדולים. יש תשובה למשל של הגאון הרב פרנק, רבה של ירושלים, והוא מזכיר שהבית הלוי, אביו של רב חיים בריסק, היה לו מעשה ששנה אחת באחד מימי העומר הוא שכח ולא ספר. היה לו כנראה איזה עניין שהטריד אותו מאוד, אולי סוגיה נגמרה, אולי עניין אחר, אבל הוא לא ברך יום אחד ולא ספר גם ביום, ואותה השנה הוא כבר לא יכול לברך ואין לו צער. אז מה הוא עשה? הוא עשה מעשה רב. הוא אמר שהוא יברך להוציא את הציבור לידי חובתו. אז הוא מברך בשבילם, אבל בינתיים הוא מרוויח שגם הוא בסופו של דבר ברך ברכה קדים. והרב פרנק דן בזה באריכות, אבל באמת אחר המחילה מהדר גאונו, הרב פרנק לא ראה שכבר דנו בזה הקדמונים, הפרי חדש כבר דן בזה, והוא הביא שאחד מהדיינים שישבו אצלו בבית דין אצל הפרי חדש פסק באמת כמו הבית הלוי, כבר כמה מאות שנים לפני כן, אבל הפרי חדש דוחה את דבריו, אומר הוא לא יכול לברך. זה לא דומה למי שחייב יצא ידי חובה שיכול לחזור לברך כדי להוציא אחרים ידי חובתם. זה לא דומה, כי כאן הוא לא מחויב בכלל בשנה הזאת, כבר הפסיד את הברכה, הוא לא יכול לברך של אחרים. כבר קדמו לפני חדש גם כן, גם בכנסת הגדולה, ומי כבר גדולים שכבר קדמו להם ודיברו בזה, חכמי סלוניקי דנו בזה, גם הם פסקו שהוא לא יכול להוציא אחרים ידי חובה. למעשה יש ירושלמי, הירושלמי בתחילת מסכת מגילה כותב, בן עיר אינו מוציא בן כרך. בן עיר, מתי קוראים מגילה בכל הערים? ביודלת באדר. בן כרך כמו בן ירושלים, בירושלים קוראים בתתבר. בתוך העיר כולם, למשל כאן כולם קוראים ביודלת, אם אחד כבר קרא מגילה ויצא ידי חובתו והוא רוצה להוציא אחרים שעוד לא יצאו ידי חובה, יכול לברך ולהוציא אותם ידי חובה עם שובה. אבל אם הוא יזדמן, למשל הוא גר באחת הערים ברחובות או בראשון לציון, והוא כבר קרא ביודלת, ובלילה הוא יזדמן לירושלים בליל תדבר ואמרו לו שיקרא להם מגילה, הוא יש לו קול יפה ויודע לקרוא בדקדוק, וביקשו אותו לקרוא, האם הוא יכול להוציא אותה מדי חובה או לא? אומר הירושלמי, הלכה בלי מחלוקת, בן עיר אינו מוציא בן כרך. הרב פרנק רצה לומר שהבבלי חולק על הירושלמי הזה. הבבלי שאמר בסכת ראש השנה כפתית, שאדם שיצא ידי חובתו יכול לחזור לברך, כשמי שלא יצא ידי חובה אומר הוא חולק על הירושלמי. הרב פרנק יצא מתוך הנחה שאין הבדל בין אדם שכבר יצא ידי חובה שיכול להוציא אחרים, ובין בן עיר שיכול להוציא בדבר. אומר גם בן עיר ביום י"ד עצמו הוא כבר יצא ידי חובה, למה יכול לחזור לברך? מכוח הערבות. הערבות שייכת גם בדבר. ביום דבר לא פסקה ערבות. מה פירוש ערבות? אנחנו יודעים ערבות בממון. ראובן לבא כסף משמעון ולוי ערב. אם אין לו לראובן לשלם, גובים מן הערב. הערב לא לקח כסף. הערב לא יחייב במצוות. עם כל זאת, כיוון שהוא ערב, הוא נכנס תחת ראובן, כאילו הוא לקח את הכסף. הוא חייב לשלם. גם במצוות יש לנו ערבות. יש לנו ערבות זה על זה שאפילו שאני כבר יצאתי ידי חובה, אני יכול להוציא אחרים. כאילו אני עדיין חייב. זה אפילו שאני. אני יצאתי ידי חובה, אז אני כבר לא חייב. אבל כשיש יהודי אחר שלא יצא ואני ערב עליו, כל ישראל ערבים זה לזה במצוות, אז היות והיהודי הזה חייב, גם אני חייב. אבל מי שכבר יצא, ואם אני חייב, אני יכול להוציא. אבל ביום תתבב אנחנו לא יכולים להיות חייבים. בתתבב מי יכול להיות חייב? רק מי שגר בקרח, בירושלים. מי שלא גר בירושלים הוא לא יכול להיות חייב. ועל כן בתתבב אני לא יכול להוציא אותם, אין לי את הערבות. הרב פרנק אומר לא. אומר מה ההבדל? אם יש ערבות אחרי שיצאת ידי חובה, אותה ערבות יכולה להיות גם במקום שאתה בכלל לא חייב. כי יש יהודי חייב, אתה מתחייב תחת. אז הוא אומר שהבבלי חולק על ירושלמי, והוא הוסיף ואמר שבאמת לא מצאנו בירושלמי שמי שיצא ידי חובה יכול להוציא. והוא משווה זה לזה. הירושלמי שאמר בן עיר אינו מוציא בן כרך, הוא גם סובר שמי שיצא ידי חובה לא יכול להוציא. האמת, אחר המחילה יש בירושלמי הזה, וזה כבר העירו אחריו, העירו את הדבר הזה, מצאו ירושלמי שהוא לא ראה אותו על הפרעי, שהירושלמי סובר שמי שיצא ידי חובה יכול להוציא אחרים, ועם כל זאת הוא סובר שבן עיר אינו מוציא בן כרך. וככה רכה, כבר דיברו בזה קדמונים, התפארת ישראל על המשניות, כבר דיבר על זה עם הבבלי החולק על ירושלמי. גם ראיתי בשו"ת כל אליהו, אחד מגדולי האחרונים, רבי אליהו ישראל, החידה מביא אותו, בחיים שאל, וגם הוא אומר בפירוש שבן עיר, שהבבלי לא חולק על ירושלמי, בפירוש הוא. שבבלי לא חולק. הלכה היא, כך פסקו כל גדולי עולם, רוב גדולי עולם, שבן עיר אינו מוציא בן כרך. צריכים להבין למה. מה ההבדל בין הערבות של מי שיצא שיכול להוציא לבן עיר שאינו מוציא בן כרך? מה ההבדל ביניהם? תכף אנחנו נאמר הסבר בסייעתא דשמיא. יש בדבר הזה שאלות רבות. למשל, חתן שמקדש את כלתו מברכים ברכת האירוסין. הרמב״ם סובר בהלכות אישות שברכת האירוסין היא ברכת המצוות, לא ברכת השבע, כי אם ברכת המצוות. ואומר הרמב״ם שצריך לברך אותה לפני הקידושין. כל ברכת המצוות עובר לעשייתה, כמו על השחיטה, על המילה, על נטילת לולד, לקבוע מזוזה, כל ברכות המצוות הם עובר לעשייתה. אומר הרמב״ם, אם קידש את האישה, ואחר כך נזכר שלא ברך, אינו יכול לא ברך. יש חולקים עליו, הרבי במקום, והגאון ממוניות, ועוד הרבה הראשונים, הם סוברים, הם סוברים שבן עיר, שברכת האירוסין היא לא ברכת המצוות, אלא ברכת השבח. למה? כי איך הנוסח, אתם זוכרים את הנוסח שברכת האירוסין? אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו, על ידי חופה וקידושין, ברוך הוא. אומרים הרבה ראשונים איך זה ברכת המצוות. ברכת המצוות היה צריך לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה, או וציוונו על הקידושים. זה נקרא ברכת המצוות, כמו כל ברכות המצוות. כאן אומרים שבחם של ישראל, שהשם קידש אותנו ועשה לנו את העריות ועשה לנו גם את הארוסות, והתיר לנו רק את הנשואות לנו, וגם זה על חופה וקידושים, זה שבח של ישראל, זה לא מצוות. טוב, זה מחלוקת גם בגאונים וגם בראשונים. הרמב״ם סובר שברכת האירוסין היא ברכת המצוות, והיות וזה ברכת המצוות, אי אפשר לברך אחרי שכבר קידש. אם זה ברכת השבח, גם אחר כך אפשר לברך, ככה הרמב״ם פוסק. הרמב״ם אפילו אומר שלכתחילה, גם הרמב״ם ככה פוסק בסימן ל"ד באבן העזר, שאפילו לכתחילה יברכו אחר כך. אומר למה? מפני שזה תלוי בדעת אחרים, ואולי האישה תתחרט ונמצא ברכתו ברכה לבטלה, על כן יקדש קודם שיבטוח שעשה קידושין, אחר כך יברך, ככה הרמב"ם כותב, ככה הרמב"ם. אבל לדעת הרמב"ם, רק לפני המעשה, כי זה ברכת המצוות. ממילא אומר הרמב"ם, מי יכול לברך ברכת האירוסין? רק החתן. החתן מקיים את המצווה של הקידושין, הוא יברך, לא אדם אחר. זה לא ייתכן שאחד עושה מצווה ואחר מברך, אין כזה דבר. לפי הרמב"ם ושאר הראשונים החולקים על הרמב"ם, היות והם סוברים שזו ברכת השבח, ברכת השבח כל אחד יכול לברך. אדרבה, כתחילה מכבדים אדם גדול, כמו שבע ברכות של הנישואין, הם נקראים בכולי עלמא ברכת השבח, שמה כל אחד יכול לברך. אדרבה, מכבדים גדולי הדור שנמצאים במקום, כדי שהם ישבחו. זה שבח יותר גדול שהגדולים משבחים. אבל ברכת האירוסין והרמב"ן לא, זה ברכת המצוות, אי אפשר לתת לה. ובתשובת הרמב"ם כתוב שאם נתנו לאחר לברך ברכת האירוסין, ברכתו ברכה לבטלה, וגם החתן לא יצא ידי חובה, צריך לחזור לברך. היום בימינו כולי עלמא כמעט נוהגים שמכבדים לרב או ראש ישיבה שהוא יעשה את ברכת האירוסין. לפי דעת הרמב"ם נמצא שמכבדים אותו לברך ברכה לבטלה, זה הכיבוד שלפי הרמב"ם. אבל בזה נהגו גם הספרדים, ככה כבר כתב נהר מצרים, הרב בן שמעון בנהר מצרים, שהמנהג אפילו במצרים, שזה מקומו של הרמב"ם, גם שם כבר נהגו שהלא המקדש הוא שמברך, אלא מכבדים לרב או אדם אחר שיברך. יש אצל התימנים, יש חלק שהם אדוקים בדעת הרמב״ם, הם עדיין מקפידים. יש גם בג'רבה שבתוניסיה גם כן מקפידים שהחתן יברך. אבל כל עדות ישראל, אשכנזים וספרדים, נותנים לרב לברך, ויש לזה כמה טעמים. אבל זה רק בזה. באמת, בכל המצוות, כולם מודים שרק מי שמקיים את המצווה הוא יכול לברך. אם אדם אחר שלא מקיים המצווה, לא יכול. ופה לא אומרים ערבות. למה לא אומרים פה ערבות? תכף נסביר גם את זה. בברכת האירוסין יש מנהג, כנראה שהמנהג הוא שאנחנו פוסקים בזה לא כהרמב"ם ולא כמו מרן בסימן ל"ד אבן העזר, אלא המנהג קובע שאנחנו פוסקים כדעת האומרים שברכת האירוסין היא ברכת השבח. אם היא ברכת השבח, אז מובן למה אדם אחר יכול לברך. אבל בכל ברכת המצוות לא יכול לברך רק מי שמקיים את המצווה, וזה ברור לכולם. מה באמת ההבדל בין המצוות שאדם מקיים וחייב בהם, שיכול לחזור לברך אפילו 4-5 פעמים כדי להוציא אחרים מדי חובתם, כמו לולב, כמו שופר, כמו מגילה ועוד רבים כאלה, ולמה בחלק מהמצוות או במצווה שאדם לא שייך בה לא יכול לחזור לברך? מה ההבדל בערבות בין זה ובין זה? בזמנו פירשתי את העניין ואמרתי את הפירוש הזה בזמנו למורי ורבי הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל זכר צדיק לברכה, שנסתלק לעולמו בשנה הזאת. הוא שמח מאוד על הפירוש הזה והסכים עליו. בזמנו פירשתי כך: הערבות הזאת שעברו חזר כל ישראל ערבים זה לזה במצוות, היא לא ערבות כללית שחלה באופן כללי, כולנו ערבים זה לזה, לא ככה דבר. אלא הדבר הוא שהערבות היא חלה על האדם בשעת חיוב המצווה, בשעת חלות המצווה. באותו רגע שחל עליו החיוב של המצווה, באותו רגע חל עליו גם הערבות של אותה המצווה, באופן מיוחד לכל מצווה ומצווה. זה לא דבר מאליו. יש ערבות. ערבות צריך קניין בדרך כלל. כאן הערבות חלה מאת השם יתברך על כל אדם. ברגע של חלות החיוב של המצווה, כאילו חלים עליו שני חיובים. לא חיוב אחד. חיוב אחד זה פרטי אישי שלו, שהוא חייב במצווה. חל עליו עוד חיוב של ערבות, שהוא ערב לכל ישראל עד שכולם יקיימו את המצווה. עד שפירשתי בזה את הפסוק בתהילים סמך ב', אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אמרתי אחת דיבר אלוקים, בכל אחת ואחת מדיברות האלוקים מהמצוות שציווה אותנו, שתיים זו שמעתי. שני דברים חלים בכל אחת. האחת זה החיוב העצמי האישי הפרטי שכל אחד מאיתנו חייב, והשני החיוב כלפי כלל ישראל מדין ערב. אז אם אני היום התחייבתי בנטילת לולב ביום תתבר בתשרי, אז התחייבתי פעמיים, אחת בשבילי ואחת בשביל כלל ישראל. עכשיו יצאתי ידי חובה, נטלתי לולב, ברכתי. מה יצאתי? אחת. את החיוב שלי. מה נשאר? החיוב של כלל ישראל. אז אם יש בית יהודי אומר אני עוד לא ברכתי, אני לא יודע לברך, ברך בשבילי, אני יכול לברך. אם אני ברכתי על השופר ויצאתי ידי חובה באלף בתשרי, מה יצאתי? יצאתי ידי חובה שלי. אם יש יהודי אחד שעוד לא יצא, עדיין חל עליי, ממשיך לחול עליי החיוב של הערבות, ועל כן אני יכול להוציא אותו. אבל בין עיר ובין כרך, הבין עיר מתי חל עליו החיוב הפרטי? ביודלת. אז ביודלת חל עליו גם הערבות של יודלת. אבל תתבד לא חל עליו כלום. תתבד בשבילו זה יום חול. אז אם לא חל עליו באופן פרטי, גם אין לו ערבות. לא שייך שיהיה לו ערבות. הערבות באה עם החיוב האישי של כל אחד. ועל כן בן עיר אומר אלו שלמי, וכך הלכה, בן עיר אינו מוציא בן כרך ידעו. הוא לא יכול להוציא, אין לו ערבות, לא עוזר שום ערבות. ועל כן, זה היה לי מעשה, לפני הרבה שנים, הייתי גר בבני ברק, והיה לי שכן, תמיד חכם, והאימא שלו הגיעה לעשות אצלו חג הפסח. היא באה מצרפת. הוא תושב ארץ ישראל, אבל אמו בת חוץ לארץ, מצרפת. ביום טוב ראשון הוא עשה קידוש. בליל יום טוב שני אמרה לו, מיני תקדש בשבילי, היא לא יודעת תקדש. ואז הוא בא לכלל ספק. אמרתי לו, אתה לא יכול לברך בשבילך. בשבילך אין יום טוב שלי. אז אין עליך חיוב. ממילא אין עליונות, אתה לא יכול להיות. חיפשנו שם בשכונה ולא מצאנו אדם שחייב מיום טוב שלי, שיכול לקדש. כי אם היינו מוצאים אחד, אפילו אם כבר קידש, יכול לחזור לקדש, כי הוא בן חוצה. אבל לא מצאנו, אז לא הייתה ברירה רק להקריא לה מילה למילה, והיא תוציא את עצמה, את יחובת עצמה. לומר לה את כל הנוסח של הקידוש, ברוך אתה, שהכל נהיה ברוך. והיא יכולה להוציא את עצמה, שהיא תגיד אחריו, מילה במילה, זה אפשר, זה בהחלט, זה טוב, ככה עשינו. אבל שהוא יוציא הודעה, הוא לא יכול. היה מעשה לפני 320 שנה בערך. הגאון, הרב משה חגיז, ומשה חגיז הוא בנו של ביעקב חגיז. ביעקב חגיז הוא היה מעין פס במרוקו. והוא נסע ללבורנו שבאיטליה כדי להדפיס את הספרים שלו. אז לא היה דפוס במרוקו, היו הולכים ללבורנו. איטליה ידועה בדפוסים שלה. וכשהגיע ללבורנו, הוא בא בתור לא בלבוש של תמידי חכמים, אלא בא כמו סוחר. והיה שואל איפה מוכרים, הוא לא רצה שידעו שהוא חכם. מסר את הספרים ואמר למדפיס שזה שכן שלו ביקש אותו להדפיס לו, אז הוא בא לטפל. באותם ימים הדפוס היה לוקח הרבה זמן וישב שם חודשים רבים. והיא כי הלכו לו שם הימים, התחילו להרגיש שמדובר בתלמיד חכם, והתחילו לעקוב אחריו, והתברר שהוא היה אחד מגדולי הגדולים שבדור. נאספו כל חכמי ליבורנו ודייניה וביקשו ממנו שיהיה רב כולל על כולם. אמר להם שהוא לא מסכים. אמרו לו, אנחנו ניתן לך שכר גדול. אמר להם, אפילו תיתנו לי 1,000 זהובים, איני שומע לכם לעזוב את פס עיר של חכמים וסופרים. היה שם יהודי עשיר ורשמיים, קראו לו יעקב פיררה. הוא בא אליו, אמר אותו, ליבורנו אתה לא רוצה. אני רוצה שתלך לירושלים ותפתח ישיבה ואני אשלם את הכל. לזה הוא לא יכל לסרב, ירושלים. ואז הוא נסע וזו הייתה ישיבה שהוא קרא לה בית יעקב. היום בימינו בית יעקב זה של בנות, אבל אז הוא קרא בית יעקב, על שם ביעקב פיררה, וגם הוא יעקב, בית יעקב. מי למד שם בישיבה הזאת? כל גדולי עולם. הוא התחתן עם הראשון לציון הראשון, הרב המגן, רבי משה גלנטי, עליו השלום. ולמדו אצלו בישיבה הזאת הפרי חדש, והרב רבי יעקב בן חביב, בעל גט פשוט, משה בן חביב, בעל גט פשוט, בשופר תרועה ועוד, ולמדו שם גם הרב גינת ורדים ועוד גדולי עולם, כולם בישיבה אחת יצאו מהישיבה הזאת של ביעקב חגיז. ביעקב חגיז יש לו ספר שנקרא שו"ת הלכות קטנות, והוא לא קטן כל כך, רק הוא קטן בניסוח, הוא כותב מילים קצרות, אבל הוא אחד הספרים הבסיסיים והיסודיים בעולם. ויש שם גאות שחתומים בשם המניח, כמו המניח את הקד ברשות הרבים. המניח, המניח זה בנו. ראשי תיבות, המניח צעיר משה אבן יעקב חגיז. זה המניח. והנה באחת הערות הוא מספר, הערה גדולה, הוא מספר שהוא הזדמן באותה שנה באיטליה, הזדמן באיטליה בליבור. הוא הלך לשם כדי לעשות מקביל לישיבה של אביו בדירה קרוב. וביום טוב שני הוא התפלל תפילת חול, כי הוא בן על ישראל, ובא לבית כנסת מפני כבוד הציבור. הגבאי לא כל כך ידע להבחין, ואמר יעמוד מורנו ורבנו לקרוא בתורה שלישי. הוא אומר רבי יעקב, אומר אני הייתי נבוך מאוד, לא ידעתי מה להחליט. איך אני אעלה? אני בשבילי זה יום חול. אז תוך כדי הליכה הוא הגיע למסקנה שהוא יכול לדעת. אבל מאידך, הוא לא יכול להוציא את האותה מדחובתה. אז אם יעלו חמישה עולים והוא אחד מהם, חסר להם עולה אחד. אז הוא עלה ברך, אמר לגבי בו חביבי, תעלה עוד אחד, מוסיף, כדי שיהיה לכם חמישה עולים, אני לא יוצא. הגבי אמר לו לא, בליבות לא יש מנהג שלא עושים מוסיפים. אפילו שברמב"ם בשולחן ערוך כתוב, עושים מוסיפים, אפשר להוסיף. בליבות לא יש מנהגים חזקים. אמר לו אתה צודק, אבל כאן זה לא מוסיף, זה אתה חייב. אומר הגבי, כדרכם של גבאים היה איש חזק, ולא שמע לו, ולא עושים. זה היה בצער גדול, שעל ידו נגרם ככה לפי דעתו. כשהיה יוצא מבית כנסת אחר התפילה, ראה חכם גדול שהיה באותו זמן, קראו לו רבי חנניה קזיס, כך היה שמו. אמר לו, כבוד הרב רבי חנניה, מה זה? הגבאים שלכם אנשים קשים, לא מה קרה? סיפר לו את הסיפור. אמר לו רבי חנניה, הגבאי צולם? גם אתה, בנוסף גם הוא הצולם, גם אתה אומר שהוא צודק. אמר לו, כן, אני אביא לך ראיה. מאיפה הביא ראיה? יש מעשה דרבנותם באבלות. רבנותם עליו השלום היה רגיל לעלות שלישי לתורה. עד היום אשכנזים, כשמכבדים את הרב, מעלים אותו שלישי. ספרדים עושים שישי. אבל האשכנזים שלישי כמו רבנותם. זה מנהג קדמון, לא פשוט. כשנפטרה אחותו של רבנותם, הוא היה בבית כנסת, והגבאי לא קרא לו לשלישי, כי הוא בתוך שבעת ימי אבלות. רבנותם עמד מעצמו ועלה שלישי. זה היה מעשרה. טוב, רבנותם עלה, ואחד לא יכול לדבר, כולם מחרישים. אחרי שיצאו התלמידים של רבנותם, לא רבנו. כבודו שכח שהוא בתוך שבעת ימי אבלות של אחותו. אמר לא, לא שכח. אז למה עלית? הוא אמר להם פירוש מקורי. הוא אמר כתוב בשבת נוהג אבלות בצנעה, אבל אבלות בפרהסיה לא נוהג. מה זה אבלות בפרהסיה? הוא אומר אם אני עכשיו לא עולה, כולם יודעים למה לא עליתי? בגלל אבלות. אז זה פרהסיה, אז בשביל זה עליתי. זה אבלות בפרהסיה. וכך נפסק בשולחן ערוך, שאם הוא אדם מפורסם שרגיל בעלייה מסוימת, יכולים, צריכים לעלות. המעשר אבל זה נפסח בהלכה בשולחן ערוך וירדעה בלכות רבי. אז אומר הרב, טוב, רבנותם על מפני הפרהסיה, אבל מה עם שבעה עולים? הרי חסר, ולא כתוב שרבנותם אמר להם, תוסיפו עוד עולים. גם כבודו עלה, למה כבודו עלה? כי זה פרהסיה, לא רוצה להראות שינוי מהציבור. אז למה אתה רוצה שנוסיף? רבנותם לא הוסיף, גם אתה תוסיף. בחורה הוא צודק, הרב חנניה. אמר לו רבי יעקב חגיז, עליו השלום, שהוא לא צודק. הוא הלך ויוגר היה מהלכות תענית. כתוב בהלכות תענית, שמי שלא התענה, לא יעלה לתורה יותר, כי הוא לא יוציא דחות. אפילו אם עלה, כתוב שירד, אם טעה, ירד ויעלה אחר, רואים שיש הקפדה. וכך המשיכו להתווכח, בינתיים בא בעל הבית, אמר רבותיי, כל האוכל שלי יתקרר ואתם מתווכחים בתורה, בואו נאכל קודם. הלכו לאכול, בינתיים רבי יעקב חגיז חיפש במזוודה שלו, מה היה לו במזוודה? כסף לא היה לו, זהב לא היה לו. אלו דפים של... הוא מצא שם תשובה עתיקת יומין מרבי גבריאל אספרנסה. רבי גבריאל אספרנסה היה מחכמי צפת, שני דורות לפניו, והיו קוראים לו לרוב קדושתו המלאך גבריאל. והוא מצא שדן בעניין דומה ודומה לה, והביא תנא דמצאי לו שהוא צודק. יש מה להתווכח בזה, בפרט בעניין עניין התורה, יש מקום לומר שאפשר לצאת אפילו במי שאינו מחויב. את זה לא דיברו שני הגדולים, אבל יש תשובות אחרים, יש גמרא, יש רמב"ם, לא ניכנס. אבל דבר אחד ברור, אנחנו רואים, שגם קריאה, אפילו ששומע כעונה, צריך לשמוע מבר חיובה. אז לא רק ברכת המגילה אפשר לברך בנעיר על בקרח, גם הקריאה זה בעיה. צריך שתהיה קריאה שבחיובה היום, ככה רואים רבי משה חגית, על הראשון. וגם הרב שחלק עליו, ביחנניה קזיז, הוא חלק עליו לגבי מניין העונים. אבל לכתחילה צריך שיקרא בר חיובה. אבל כל זה בקריאת התורה, אבל בברכות בוודאי שצריך להוציא רק משום חייב. אדם שלא חייב הוא לא יכול להוציא. יש למשל הלכה בהלכות שחיטה, הרמב"ן כותב, מי שנשתתק, זאת אומרת איבד את כוח הדיבור, נהיה אילם, אילם לא יפתח פיו, הוא לא יכול לדבר, איבד כוח הדיבור, הוא היה שוחט מומחה ועדיין שוחט מומחה. אומר הרמב״ם, הרי זה שוחט לך תחילה. וכל המפרשים שאלו מה עם הברכה, הרי המשנה אומרת בפרק ראשון לתרומות שאילם או ערום לא יתרום. אומר הירושלמי על המשנה הזאת, למה לא יתרום? מפני שהוא לא יכול לברך. אדם שהוא ערום בגלדים אסור לו לברך, גם אילם הוא לא יכול לברך, על כן לא יתרום. בדיעבד אם תרם, תרומתו תרומה, מפני שהברכות לא מעכבות. אם לא נתן לא עיכב, אם לא ברך ועשה את המצווה לא עיכב, יצא ידי חובה. אבל לכתחילה לא יתרום, מה פתאום פה יכול לשחוט? הרי הוא לא יכול לברך. כל הראשונים וכל האחרונים אומרים, יש גם ראש מפורש וכל הראשונים, הם אומרים שכאן מדובר שאחר מברך, שאחר מברך, והאילם שוחט. ואז מיד שאלו איך אחר יכול לברך, אם הוא שוחט, איך אחר יכול לברך. יש בזה פלפולים גדולים, מסקנת כל הגדולים, כולל מרן הבית יוסף, הבא, השח, וסמלה חדשה, ותבואות שור, וכל אלה שבאו אחריהם, כולם אומרים שהכוונה היא שהאחר גם הוא שוחט. מדובר פה שהאילם רוצה לשחוט כבש או שורות או כבש או עז, וגם האחר, גם הוא יש לו משהו לשחוט. ואז הוא מברך עצמו ומכוון גם על האילם. אבל אם האחר לא שוחט, רק יברך, אי אפשר. כולם אומרים אפשר. למה? כי זה ברכת המצוות. ברכת המצוות ליטמן דפני. קידושין זה דבר מיוחד שאנחנו פוסקים שזה ברכת השבח. אבל ברכת המצוות לכולי עלמא לא יכול לברך רק מי שעושה את המצווה. יש דעת יחיד, התז. התז אומר שאחר יכול לברך אפילו שהוא לא שוחט. התז בסימן א', בירדעה בסעיף ז'. אבל אתה, אז יש לו סברה אחרת, סברה גם כן מיוחדת. הוא אומר שברכת השחיטה היא ברכת השבח. בזה הוא דעת יחיד. הוא אומר, מה זה על השחיטה? כולם אומרים, זה ברכת המצוות. אשר קידשנו, מצוותיו וציוונו. על השחיטה. זה כמו על המילה, זה כמו על נטילת לולב, זה כמו על קביעת מזוזה. אתה זה אומר לו, אתה זה אומר שזה נקרא ברכת השבח. מה השבח? שהשם קידש אותנו וציווה אותנו לא לאכול נבלות וטרפות. זה הרשם, זה פלא, זה נגד כל הפוסקים שלפניו ושאחריו. הוא יחיד העם. אבל גם הוא, אנחנו רואים שהוא מודה שברכת המצוות אי אפשר לאחר לברך. רק הוא אומר, כאן יכולים לברך כי זה ברכת השבח, אבל ברכת המצוות הוא מודה שהוא גם נמצא שזה דבר ברור. עכשיו החנוכה היא ברכת המצווה. מי שם שעשה ניסים לעבודנו, בוודאי זה ברכת השם. שהחיינו וקיימנו, ברכת השם. אבל להדיק נר חנוכה, או להדיק נר של חנוכה, לפי המנהגים בין אשכנזים לספרדים, זה ודאי ברכת המצוות. אם כן ברכת המצוות, איך עושים? איך אפשר לברך לאחרים? יש בהלכות עירוב בסימן שין סמך בב סעיף י' ד' שם כותב מרן שכשעושים עירוב, הרי אתם יודעים מה זה עירוב, אני אסביר ברשותכם כמה מילים כדי שנהיה בתוך הדבר במירור גמור. עירוב, אם יש חומה או גדר סביב העיר, זה עירוב הכי טוב. או עושים צורת הפתח, עושים חוט עם עמודים, והוא עובר החוט, החוט עובר על העמוד באמצע, עושים צורת הפתח, יש לזה הרבה הלכות. ויש מחלוקות אם זה מועיל או לא, אבל כך נעמו. זה נקרא העירוב בפועל, הצד הטכני של העירוב. אבל חוץ מזה צריך לעשות עירוב בפת. איך היו נוהגים בזמן הגמרא? כל אחד מהבעלי בתים מביא חתיכת פת ומשתפים את כל הפיתות שלהם בבית אחד, ואחד מהם מברך בשביל כולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. יש עירובי חצרות, יש שיתופי מבואות, בדרך כלל עושים אותם ביחד. ויש עוד עירוב, עירובי תבשילים, זה גם עירוב, גם כן דומה, זה אותו מושג. אומר מרן, אם כבר עשו את העירוב ולא ברכו, לא יברכו. זאת אומרת שמה הוא סובר? שהעירוב זה נקרא ברכת המצוות. על כן אם עשו לא יכולים לברך, צריך עובר לעשייתה. גם הרמה לא יעל כלום בזה, משמע שגם הוא מסכים, זה ברכת המצוות. מי יכול לעשות העירוב? כתוב בפירוש במגן אברהם ובתז ובכל האחרונים, וכך כתב גם הכף החיים שתברורה ביור הלכה, שרק מי שגר במקום הוא יכול לעשות את העירוב, הוא יכול לברך על העירוב. אחד שלא גר במקום הוא לא יכול לעשות, כי זה שייך העירוב. תשימו לב, המצוות העירוב שייכת לכל יהודי, אבל כל יהודי יש לו עירוב בעיר שלו. אם אני באתי עכשיו לעיר מסוימת ואני לא גר שם, אני לא יכול לברך. זה לא שייך לי, אני לא שייך במצווה הזאת. אבל יש עוד אפשרות, אם האדם הזה מתכוון לעשות שבת בעיר הזאת, אז הוא זקוק לעירוב, אז הוא יכול לברך משכולה. או שהוא גר במקום, או שהוא שומר אפילו שבת אחת במקום. שומרים אפילו יום טוב, לא ניכנס לארץ. שואל המשנה ברורה בביאור הלכה, למה דווקא מי שגר במקום? הרי מצאנו במזוזה, אדם שיש לו בית, יכול לעשות במזוזה, יכול גם לתת למישהו אחר. אנחנו יודעים היום שהרבה אנשים כשעושים מזוזה מביאים רב כדי שהיא ברכה בבית, אומרים לרב בכבוד, כבודו יעשה מזוזה. איך אפשר לתת לאחרים? מתרץ הביאור הלכה, שאני מזוזה שהוא עושה מעשה. לא אומרים לו אתה תברך ובעל הבית יקבע את המזוזה, אלא כשנותנים לאדם אחר לברך, נותנים לו לקבוע את המזוזה. היות והוא קובע, אז הוא גם מברך. אבל אם הוא לא קובע, הוא לא יכול לברך. אתה לא יכול לברך והוא יקבע, זה לא שייך. שוב, כמו שאמרנו קודם, ברכת המצוות, רק מי שעושה את המצוות. אומר הביאור הלכה, לפי זה, גם בעירוב, אם ייתנו לאותו אדם שהוא יזכה את העירוב בשביל כולם, כי היום בימינו לא עושים שכל אחד מביא חתיכת פת. אלא מה עושים? לוקחים שתי חבילות של מצות בערב פסח, ועושים, מזכים אותם לכל בני העיר, והרב מברך ומכוון להוציא את כולם. אז אומר אביו הלכה, אם נותנים לאדם אורח שהוא יזכה את המצות, היות והוא מזכה את המצות לכולם, הוא גם יכול לברך בשביל כולם. מה אמרנו במזוזה? שאני מזוזה, כי הוא עושה מעשה, גם הוא עושה מעשה, הוא מזכה. לפי זה גם בהזדקת חנוכה, אם אתה מברך והשני מדליק, זה אי אפשר. אבל אם הוא נותן לך להדליק ולברך, זה אפשרי, כי אתה מדליק, אתה עושה מעשה, זה בסדר. עם כל זאת אמרתי, בעניין העירוב נראה לי חרם חילה רבה מהדר גאונו של החפץ חיים בביאור הלכה. נראה לי ששם באמת הוא לא יכול לברך, אפילו אם יזכה. למה? שם בחנוכה כולנו חייבים, היום הזה כולנו חייבים, אין אחד שלא חייב. אלא מה? פלוני יצא ידי חובה. כבר אמרנו, מי שיצא יכול להוציא אחרים בדין הרבות, חייב. כשהוא יצא ידי חובה, מה הוא יצא? יצא החיוב שלו הפרטי, נשאר החיוב של כלל ישראל, חייב בדין ערבים זה לזה. אבל בעירוב מלכתחילה חיוב על מיחל רק על הגרים במקום. איך הוא יכול לברך בשביל כולם? אפילו אם יזכה להם, אין לו מצווה כזאת, איך הוא יכול לברך? אלא מה? הרב משמרורה למד ממזוזה, ואני אומר, אחר המחילה מזוזה זה לא כך, מזוזה זה דין אחר לגמרי. אמנם הגמרא אומרת שמזוזה, וככה הלכה, חובת הדר, מזוזה היא חובת הדר, אבל מה היא חובת הדר? אין חובה שיעשה מזוזה. יש חובה שיהיה לו מזוזה. אם הוא כאן הבית שיש בו מזוזה, הוא לא חייב לעשות. אם הוא כאן הבית שיש בו מזוזה כשרה ומהודרת, אין לו שום חיוב. שכר בית עם מזוזה, הוא לא חייב. יש מזוזה. יתרה מזו, כאן הבית שאין בו מזוזה, הוא בא יהודי אחד ועשה מזוזה בלי לשאול אותו, מצוין. הכי הרבה יכול לטעון, למה לקחת לי את המצווה? אולי ישלם לו 10 זוזים. אבל מצד חובת הדר הוא מקיים את המצווה. למה? כי המצווה היא לא לעשות מזוזה, אלא לגור בבית שישבו מזוזה. על כן שם, היות ואין חובת הדר לעשות, הוא יכול הדר לכבד לאדם אחר, יכול זה הדר לכבד לאדם אחר, שהוא יקבע את המזוזה והוא יברך על המזוזה. אין בזה בעיה. הוא יכול לקבוע ולברך, אין שום בעיה. אבל בעירוב, שימו לב לחילוק הזה, בעירוב זה לא עניין שאדם צריך לגור בעיר שיש בעירוב, זה לא כך. זה לא כמו חובת הדר. בעירוב זה מצב אחר לגמרי. בעירוב חייב כל אדם להשתתף בעירוב. זה לא שאדם צריך לגור בעיר שיש בעירוב, זה לא נכון. צריך להשתתף. למשל, אם כבר עשו עירוב, ואחר כך בא אדם לגור, הוא צריך לבוא להשתתף. מה שלא עושים את זה, כי כבר נהגו, כתוב שם בשולחן ערוך, שכשמקנים, מקנים גם על מי שעתיד לבוא. מזכים לו, זכים לאדם שלא בפניו, אפילו שהוא עוד עובד. הלאה וכי, אם לא היו אומרים בפירוש שמזכים גם מי שעתיד לבוא, היה צריך אדם שבא אחרי זה, לבוא עם הפת שלו ולהשתתף. אז זה לא דומה למזוזה, קרנו מפלא על המשנה ברורה על המשנה בביאור הלכה, שהוא מדמה את הדין של העירוב לדין מזוזה, זה לא דומה. שם במזוזה יש לו חובה לגור, הוא לא חייב לעשות מזוזה. על כן אם הוא רוצה לזכות לאדם אחר שהוא יברך ויקבע, אין שום חיסרון. אבל העירוב זו מצווה ששייכת רק למי שגר או שובט במקום. אם הוא לא גר ולא שובט, אין לו שום שייכות למצווה בכל דבר. זה נקרא משאינו חיה בדבר, זה כמו בן עיר, אינו מוציא את בן קרח, כמו ירושלמי שהזכר. אבל לא רק מכוח הסברה דחיתי, יש תשובה של הכל אליהו, עליו השלום, רבי אליהו ישראל, הביא אותו מרן החידה בשו"ת חיים שאל, כל אליהו סימן למדלת אומר, הוא מדבר על מעשה שהיה בן ארץ ישראל שעשה חג בחוץ לארץ והגיע ערב החג השני, ולגבי בני חוץ לארץ שעושים יומיים היו צריכים לעשות יום ערב שני. לגבי בני חוץ לארץ שיש לו יום אחד, היום טוב היום יום חמישי, אז הוא לא צריך לעשות ערב שני, כי יום שישי זה איסרו חג. אבל בשביל בני חוץ לארץ חמישי ושישי זה חג, צריך לעשות עירוב, ובעל הבית לא יודע לעשות עירוב תבשילים, אז הוא ביקש מהתלמיד חכם בנצי שיעשה בשבילו עירוב תבשילים. פסק הכל אליהו שהוא לא יכול לעשות. למה? כי הוא לא חייב בדבר, והוא לא יכול לברך, וגם לא יכול לעשות. והרי אמרנו שעירובי תבשילים בעירובי חצרות דין אחד יש להם, אפילו כתוב בהלכה שאם הוא עושה שלושה עירובים, עירוב תבשילים ועירוב חצרות ושיתופי מבואות, ברך ברכה אחת לכולם. זאת אומרת, זה אותו עניין, אותו מושג, אותם נקודות של הלכה יש בזה ובזה, אותו דבר. אז אם הכל אליהו אומר שאי אפשר לעשות עירובי תבשילים מפני שהוא בן ארץ ישראל ולא חייב, אז ודאי שאי אפשר לעירובי תבשילים. אלא מה? מרן החידה חולק עליו. הוא אומר, מדין שליחות לא מדין יצא ידי חובה מוציא, זה לא שייך, אבל מדין שליחות הוא כן יכול. עם כל זאת, מרן החידה במסקנה אומר, לגבי ברכה צריך עיון, הוא לא יחליט. כולנו יודעים, ספק ברכות להקל, כשיש ספק לא מברכים. אז גם פה אפשר לכבד אדם אחר שהוא לא גר במקום, אפילו לפי החידה, לא רק לפי הכל אליה. עכשיו, ממילא בחנוכה, אם ממילא גם בחנוכה, אם אדם מברך כדי שבעל הבית ידליק, זה בעיה, זה לא אפשר, כי זה ברכת המצוות. ברכות אחרות זה לא נורא, אבל להדליק נר חנוכה, רק מי שמדליק הוא יכול לברך. אבל אם בעל הבית מכבד אותו שהוא גם ידליק, אפשר. אפילו שהוא כבר יצא ידי חובה, יכול להוציא. מי שיצא, מוציא, זה אותו יום, חייב, יכול להוציא. אבל למשל, זה יכול להיות מצוי אם בעל הבית חולה. וקשה לו לקום מהמיטה, לא עליכם. אבל הוא לא רוצה להדליק על ידי מיטה, הוא רוצה להדליק על ידי חלון. בסלון יש לו חלון שהוא נותן לרשות הרבים, ויש בזה פרסום מניסה מרוויח גם את זה. אז הוא אומר למישהו, הרי הדלקה עושה מצווה, הוא לא יכול להדליק פה ואחר כך להניח שם, צריך להדליק איפה שמניחים. אז יש פה שאלה, הוא עומד, יושב במיטה שלו, לא יכול לקום. והוא מבקש ממישהו, אומר לו, תשמע, אתה תדליק שם, אני אברך פה בקול, ואתה תשמע ותדליק. זה לא אפשרי. הוא לא יכול לברך אם הוא לא מדליק, אפילו זה שלו, אפילו זה חובה שלו, הוא לא יכול. אלא צריך הוא בעצמו. ואם הוא רוצה דווקא להדליק במקום הזה, כי זה יותר מהודם, אז ייתן לו לאותו אדם שמדליק שגם יברך. אבל אי אפשר לפצל ולהוציא את הברכה מן העשייה. צריך להיות העושה את המצווה הוא המברך. אפילו בבזוזה שזה לא חובה חיובית לעשות, עם כל זאת, כשמכבדים מישהו לקבוע בזוזה, צריך שיקבע ויברך. אי אפשר שאחד יברך ואחד יקבע, זה לא הולך. יש שאלה שראיתי דנים, נחלקו הראשונים בתקיעת שופר. בתקיעת תקיעת שופר המצווה היא כידוע, היא לא התקיעה. המצווה היא לשמוע כל שופר. לא מברכים, יש דעה אחת שמברכים על תקיעת, אבל רוב ככל הראשונים וכל האחרונים כבר אמרו שמברכים, כך התפשט מנהג כל ישראל, מברכים לשמוע כל שופר. המצווה היא השמיעה. באמת אם הוא חרש שלא שומע, הוא לא יכול לתקוע. יש שאלה לגבי אלה שיש להם מכונה, שעל ידי המכונה שומעים, אם זה נחשב שמיעה. רוב הפוסקים אומרים שכן נחשב שמיעה, יש תשובה של הרב בעל גט פשוט, רבי משה בן חביב, בכל תרועה, ספרו כל תרועה, הוא אומר, אם אדם לא שומע רק על איזה חצוצרות, מביאים איזה חצוצרה, אז לא הייתה המכונה הזאת, מביאים איזה חצוצרה גדולה ומשמיעים לו, הוא אומר, גם כן, העיקר הוא שומע, אפשר, אבל זה לא פשוט, עדיף לך תחיל האדם ששומע רגיל באוזנה. מה יהיה כשהחזן, הבעל תוקע, עלה לטבעה וברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. בא לתקוע, אין קול ואין עונה. לא הולך, קורה לפעמים. מנסה ולא הולך, מנסה, נותנים לאחר. האחר לא צריך לברך. כי הוא כבר יצא ידי חובה, כי הברכה הייתה בשביל כולם. זה שברך הוא בערך בשביל עצום, בערך בשביל כולם. אם גם השני לא הצליח, נותנים לשלישי. גם השיר, אף אחד לא צריך לברך. מפני שכולם יצאו את חובת הברכה בראשון. הראשון כשברך, הוא התכוון לעצמו וגם על כולם. אבל מה יהיה אם בינתיים הראשון נזכר שיש לו מה לעשות דחוף, והלך לביתו, אמר אני אתקע אחר כך, ואני אברך אחר כך. הוא הלך לביתו, והם נשארו. האם יכולים עדיין לתקוע עצמך הברכה שלו, או כיוון שהוא הלך ולא יצא את החובה בברכה? אם הוא הלך, הוא לא יצא את החובה בברכה הזאת. אז אולי גם הם לא יכולים לתקוע. כך דעת הטור. הטור, בסימן תפקוף פה, הוא כותב שאם התוקע הראשון שהוא עשה את הברכה, הוא יצא, הלך לביתו, אז כבר לא יכולים לתקוע על פי הברכה שלו. חייבים לברך אותו. אבל מרן בנת יוסף דוחה את דברי הטור ומוכיח מהראשונים שאפילו שהוא הלך, עדיין הם יצאו את החובה ויכולים לברך על פי הברכה שלו. אז ראיתי שיש מי שרוצה ללמוד מזה, שהנה האדם הזה מרח, והוא בעצמו לא יוצא לחובה, ויוצאים. אז הוא רוצה לומר גם פה, אפילו מי שלא חיה ולא יוצא לחובה, כי הוא לא גר במקום, יכול לברך ויצאו. אבל לאחר המחילה מכבודו, זו טעות. זו טעות ממש. שם בשעה שהוא מרח, הוא היה בחיובה. הוא חיה, זה יום א' בתשרי, כולם חייבים. גם הוא חייב, הוא התכוון לתקוע, לא הלך, מה יעשה? אז אם הוא הלך, הלך. הברכה כבר נאמרה, והם מנסים, והם מצליחים בסוף לתקוע. אבל כאן הוא לא היה בחיובה בכלל, אם הוא לא גר במקום, הוא לא בחיובה בכלל. אז אין שום דמיון בין זה לזה. יש שאלה בתשובות הריטב"א. הריטב"א בתשובה כותב, על מי שנטל את ידיו וברך על נטילת ידיים ולא יכול לאכול פת. בשביל לברך על נטילת ידיים צריך לאכול קבצה. ברכת המזון מברכים גם על כזית של פת. אבל בשביל לברך על נטילת ידיים צריך רק שקובע הסעודה. קובע הסעודה זה קבצה. זה פעמיים כזית. ואם אדם יודע מראש שהוא לא אוכל קבצה של פת, נוטל ידיים בלי ברך. ככה לך, זה ברור. נוטל ידיים, אבל לא מברך. בשביל לברך צריך מראש להיות מוכן לאכול קבצה של פת. אז אומר הריטב"א בתשובה, הוא נשאל על אדם שנתן את ידיו וחשב לאכול קבצה. ואחרי שברך את ידיים לקח את הפת, וזה לא הולך לו, הוא לא יכול לאכול. מה דינו? האם הברכה שברך את ידיים נחשבת ברכה לבטלה או לא? זו שאלה גדולה. פוסק הריטב"א שהיא לא ברכה לבטלה. הברכה שלו היא לא לבטלה, כי בשעה שנתן את ידיו הברכה הייתה טובה, הוא חשב לאכול. זה שהוא לא יכול אחר כך לאכול, זה לא עושה את הברכה למפרע, כי ברכה לבטלה זה לא, כי כשהוא ברך הוא ברך ברכה נכונה. בכל כך דבר איתו, ראיתי בשדה חמד הביא להקה של פוסקים שדנים מה יהיה אם הוא יכול לאכול, הוא לא רוצה. שינה את טעמו. אמר, לא רוצה לאכול. מה דינו? האם כאן זה אסור ומותר? הוא מעלה, רוב הפוסקים אומרים שאפילו אם הוא לא רוצה, זה לא, אין פה שום עבירה, זה לא נקרא לך. לא רק אם הוא נאנס שאינו יכול לאכול, אלא אפילו בלי אונס. אם הוא לא רוצה, זה לא חייב. למה? כי בשעה שברך, דעתו הייתה לאכול קבצה פת. אז לא קרה כלום. על פי זה פסקתי בזמנו באדם שברך תפילת הדרך. יש מחלוקת בין חכמי צרפת לחכמי ספרד. כך הביא הטור והראש ומרן בן יוסף וגם השולחן ערוך. יש מחלוקת. חכמי צרפת לא היו מברכים תפילת הדרך אלא כשהולכים מחוץ לעיר במקום שיש בו סכנה. אבל חכמי ספרד, כל מקום שהולכים מחוץ לעיר מברכים. כמה זמן צריך שיעור? השיעור כתוב בגמרא פרסה. כמה זה פרסה? מהלך שעה וחומש. שעה וחומש זה 72 דקות. שעה זה 60, חומש ו-60 זה 12, 72. נחלקו הפוסקים מה יהיה אם הוא נוסע באוטו, שעה וחומש פרסה ברגל זה שעה וחומש, 72, אבל באוטו פרסה זה 2 דקות, 3 דקות. יברך על 3 דקות? שומרים כן, אבל רוב הפוסקים אומרים לא. המחלוקת הזאת כבר נחלקו לגבי מה שכתוב בפסח, שאם אדם היה תמי או בדרך רחוקה עושה פסח שני. בתורה מפורש, והמשנה אומרת כמה זה דרך רחוקה, 15 פרסאות, נכון? אז גם כבר שם נחלקו הראשונים אם הוא הלך בעגלה, אז הוא היה מכונית, עגלה עם סוס, אז ה-15 פרסאות הופך להיות רבע מהזמן יחסית להליכה ברגל. האם הולכים אחרי שיעור ההליכה או הזמן של ההליכה? זו השאלה. ההלכה היא בפי רוב הפוסקים שלא הולכים לפי השיעור של הקילומטרים אלא לפי הזמן של ההליכה. אם שעה בדרך 72 דקות זה נקרא שיהוי של סכנה שראוי לברך על זה. אם לא שעה 72, אבל בי שהוא נסע מהר, אבל לא שעה 72 הוא לא יכול לברך. וכך הספרדים נוהגים עד היום, שאם יש מהלך 72 דקות מברכים תפילות הדרך בשם. אומרים ברוך אתה השם, אומרים שם השם, שומע תפילה. לא, אין אלוקים ומלך העולם, אין מלכות, יש רק שם. ולא רק זה, אלא גם מברכים הגומר. על כל נסיעה של 72 דקות מברכים הגומר. אני נוהג למעשה, אני נוסע כל יום יותר מ-72 הרבה, כי אני הולך לדרשות ולשיעורים, אז אני מברך כל שבת. כל שבת אני מברך, הגומר, כדי להוציא, כדי לברך כל יום, אז אני עושה בשבת. ההלכה היא שאפילו הולך וחוזר, ואין בצד אחד 72 דקות, אבל ההליכה בחזרה יש 72 מצטרפים. ומתי מברכים? מברכים ביום על כל היום. הגרא כותב, הגאון כותב, שזה כמו ברכות התורה. בדרך כלל לילה עורך אחר היום, ויערב ויבוקר. אבל בברכות התורה, הלילה נמשך אחרי היום שלפניו, לא היום שאחריו. אנחנו מברכים בשחרית, ברכות התורה, וזה מועיל עד שהולכים לשם. אפילו בחצי הלילה, אפילו אחרי חצי. למה? כי הלילה נמשך אחר היום. זה כמו קורבן, לא כמו שאר הדברים. גם תפילת הדרך הגדרה אומר, כך פסקו האחרונים, או הלילה נמשך אחר היום שלפניו. על כן אם הוא נסע בבוקר, יכול להמשיך לנסוע כל היום, הוא צריך לחזור על תפילת הדרך. ואפילו נסע ביום, וחוזר בלילה, מצטרפים לשיעור של תפילת הדרך. אם הוא יודע שהוא נוסע, והדרך שלו יש בה רק 40 דקות. אבל כשיחזור בלילה, יהיה עוד 40, אז יש שיעור, יברך, מלכתחילה יברך. מה יהיה אם אדם נסע וברך, יצא מן העיר וברך? ברך. ואמר, ברוך אתה, השם שומע נתינה. המשיך לנסוע עוד 2-3 קילומטרים, ורואה שיש טראפיק כזה גדול, הוא יצטרך לאבד 4 או 5 שעות, הוא מרחבה על הזמן. אני מתחרט. רוצה לחזור, יש לו איזו פנייה, כדי שיוכל לחזור, וישב ויעשה את העבודה בבית, או ילמד. אבל הוא כבר ברך. ואם הוא יחזור, אז אין שיעור. האם זה ברכה לבטלה, או שזה ברכה טובה? אז פסקנו לפי הריטב"א, לפי מה שאמר הריטב"א, עליו השלום, שאם אדם נטל ידיים וברך על נטילת ידיים, ואחר כך הוא לא יכול לאכול, אמרנו בשם האחרונים, לא רק אם הוא לא יכול, אפילו אם הוא לא רוצה לאכול, זה לא ברכה לבטלה, אז גם הוא התחיל ללכת, רוצה לעזור, לחזור, אין שום בעיה. אפילו אין לו סיבה, סתם רוצה, יכול לעזור, זה לא ברכה לבטלה. מדוע? כי בשעה שבירך הברכה הייתה נכונה. באמת הייתה דעתו להיות 72 דקות. באמת הייתה דעתו כאן. בשעה שבירך. אבל פי שבימינו למשל אין חיות, כתוב שם חיות רעות, אז יש אומרים שבימינו אין חיות רעות, אז אי אפשר לברך. אני אומר שהחיות רעות שיש בימינו, הם הרבה יותר חזקים מהחיות רעות. פעם היו חיות רעות בשר ודם, היו חיות רעות של ברזל ונחושת ושל מתכת חזקה, והם הרבה יותר חזקים אפילו מאריות ומנמרים, והם מהירים, והסכנות הרבה יותר מצויות, לצערנו. הסכנות של התאונות יותר מצויות משל החיות. פעם שטרפו הרים, אומרת הגמרא, זה מילתא דלא שכיחה. זה לא דבר מצוי, זה אדם לא מעלה על דעתו דבר כזה. אבל לא עליכם, לא על ישראל התאונות, זה דבר מאוד מצוי, ודאי שצריך. זה הרבה יותר גרוע, אני אפילו כתבתי פעם, מילדתי מסתפינה, הייתי אומר אפילו מתוך העיר לברך, אבל זה נגד חז"ל. חז"ל אמרו היוצא מן העיר. חז"ל בברכות אמרו היוצא מן העיר לברך. לא נוכל לשנות את דיור החז"ל. אבל גם לא נאמר בגלל שאין חיות בכבישים, מישהו יותר גרוע מחיות. סכנת הדרכים אמרו, יש סכנת הדרכים. על כל פנים, בהנחיתנא ובהסניתנא, שאם אדם בא לברך, אם הוא מקיים את המצווה, אפילו שהוא כבר עשה את המצווה, אבל היום עשה את המצווה, הוא שייך במצווה, יכול לברך ולהוציא אחרים, יצא מוציא. כי ערבים, אבל שהוא בעצמו יעשה את המצווה. זה שמברך יעשה את המצווה. אבל אם באותו יום הוא לא שייך כמו בן חוץ לארץ, שבן ארץ ישראל ביום טוב שני, או בן עיר בית דבר, הוא לא יכול. וכל זה בברכות המצוות. אבל ברכת השבח יכול להוציא אחרים את חובתם, למשל, כל ברכות, כמו שבע ברכות, שמע. רק עם כל זאת, יש הרבה פוסקים שאמרו בעניין שיוכל, יש אומרים מספיק שיוכל משהו, כמו זימון, ויש אומרים צריך שיוכל פת ממש. יש בזה דעות, לא ניכנס לזה. ממילא בחנוכה, שהימים של חנוכה אין בהם יום טוב, חנוכה כולנו שווים, בני ארץ ישראל, מחוץ לארץ, זה מעל הטבע, שמונה זה מעל הטבע. פה אין ארץ ישראל ואין חוץ לארץ, כולם שווים בחנוכה. אותם ימים, כל אחד יכול להוציא את השני. גם בין ארץ ישראל יכול להוציא מחוץ לארץ, גם מחוץ לארץ יכול להוציא מארץ ישראל. הכל שווה. אין שום בעיה. רק כשרוצים שיוציא ידי חובה, שהוא ידליק. המברך, הוא ידליק. על זה לא צריך לבטא. כי זה ברכת המצוות. להדליק זה ברכת המצוות. שאלנו פעם את הרב, עליו השלום, הרב רבי יעקב ניסנוב את הרב שלנו, שאלנו אותו פעם, היינו לומדים אצלו בכולל, והגיעים בחנוכה, ושאלו אותו אברכים, מה לעשות? הכוונה, כי היו הולכים בדרך כלל לאכול צהריים, וחוזרים לומדים עד הלילה, ובחנוכה מדליקים בזמן מוקדם, מה לעשות? האם ללכת או לבוא? אז שאלו אותו, מה עושים? מה עשה? אז הוא שואל, אתם שואלים, מהי חנוכה? כתוב בגמרא, מהי חנוכה? תנו רבנן, צריך לשבת ללמוד. ככה הוא אומר, מהי חנוכה? זה תנו רבנן. רק יש המשך, אבל קודם כל תנו רבנן, צריך לשבת ללמוד. ברוך השם, ללמוד היום הזה, שמיני של חנוכה, האור של התורה הולך ומוסיף. האור הוא גם כן גשמי, אבל הוא הדבר הכי דק שבגשמיות. בגשמיות יש דרגות. הדבר הדק ביותר, הקרוב ביותר לרוחניות, זה האור. ועל כן, תמיד כשרוצים לומר שפע רוחני, כל ספרי הזוהר והמקובלים אומרים אור, אור יורד אור, נותן אור, אור חוזר, אור פנים. ואם חזר של חכמי הדור ההוא, כתוב לשנה אחרת קבעו, ישבו שנה שלמה ודנו איך לסמל את הנס, הרי הנס הגדול זה הניצחון, ישבו איך לסמל וקבעו, לסמל אותו באור, כי הם ראו שזה כל המאבק היה רק על רוחניות. לא היה על ממון ולא על שלטון ולא על שום דבר. המאבק היה רוחני. ישמור על הרוחניות, ישמור על האור של התורה. והנה ברוך השם עברו אלפי שנים, יותר מ-2,000 שנה, ועדיין תלך לכל מקום ותמצא אותה הדלקה ואותן ברכות. אחת מהן לא נעדרה. שום דבר לא ישתנה, כל מקום בעולם שווים כולם בימים האלה. והלכה כמתילן הולך ומוסיף שהקדוש ברוך הוא יוסיף לנו מאורו הגדול עד שנראה אור חדש על ציון תאיר וביאת משיחנו במהרה בימינו אמן.